המשנה בפרקי אבות, פרק ב', שבעזרת השם בשבת הבאה עלינו לטובה, נקרא בפרק שני שבמסכת אבות. משנה אחרונה, רבי טרפון אומר, היום קצר והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים והשכר הרבה, הוא בא לבית דוחק. רבי טרפון ידוע הוא מראשי התנאים, חברו של רבי עקיבא בן יוסף היה. גל של אגוזים היה רבי טרפון, גאון גדול בתורה, עשיר גדול היה. אומר רבי טרפון, תדע שהיום קצר, מדבר על חיי האדם, נקראים יום שהוא קצר, והמלאכה מרובה. המצוות, התורה שאדם צריך לקיים, הם הרבה מאוד, עם הרבה פרטים גם. אבל הבעיה שהפועלים עצלים, וגם כנגד זה השכר הוא גדול, ובעל הבית דוחק. האמת צריך להבין, יש פה כמה וכמה שאלות במשנה. ראיתי שרבי משה אלשיך כתב למעלה משבעה שאלות במשנה הזאת. למה אמר היום קצר? היה צריך לומר שהזמן קצר, לפי היום קצר, תווה את הימים קצרים. עכשיו אנחנו בקיץ, כבר יש שעון קיץ, אז יום די ארוך. למה הוא אומר היום קצר? ועוד למה יום? ימים קצרים. או החיים, אם מדבר על החיים, שיגיד שחיי האדם הם קצרים. וכן עוד מה זה המלאכה מרובה. היה צריך לומר שהמצוות הם הרבה, והפועלים, אנחנו לא נקראים פועלים, אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, כדי בני ישראל עבדים, עבדי הם. למה קרא לזה פועלים? וכולי. יש פה הרבה דקדוקים במשנה, צריך להבין. האמת שרוב המפרשים, רובם ככולם, מסבירים שאדם צריך לדעת לעולם יחשוב אדם כאילו רק יום אחד בלבד יש לו לחיות ולא יותר. יש הרבה אנשים שמכינים תוכניות לעוד 50 שנה ולעוד 150 שנה. יש אחד אומר, בעוד 500 שנה אני מתכונן לקנות את כל לונדון, ואחרי זה אני אקנה גם את כל הונג קונג, ואני אהיה בנקאי גדול, ואני עשיר גדול. אומר לו, מה אתה מדבר? יש לו רק יום אחד לחיות בחיים. ואם אדם יסיר את זה נגד עיניו, שימיו כצל עובר, וכל הזמן שלו זה אולי רק יום אחד, כמו שאמר שלמה, שאם יחיה אדם 1,000 שנים, זה בעיניו כאילו יום אחד, שנאמר כאלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור. אבל שלמה מדבר על חיי האדם, לו יחיה 1,000 שנים, חשב לו יום אחד, מיד ישוב בתשובה. כמו שהמשנה שאחר כך בפרק ג' אומרת, עקביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, למאין באת ולאן אתה הולך. כשאדם יודע לאן הוא הולך, אז ומה זה הולך? לא תלך אמר, אלא הולך בפועל, שכל רגע אדם מתקרב יותר מהר לקץ שלו. וזה התפלל דוד המלך בתהילים. מה אמר דוד? אותי הנה אדוני קיצי ומידת ימי מהי אדעה מחדל אני. פשט, מי שקורא את הפסוק, אז נזכר בדברי הגמרא במסכת שבת, שדוד המלך ביקש לדעת את יום מותו, ואמר לו הקדוש ברוך הוא שהדבר הזה אחד משבעה דברים שמחוסים מן האדם. כך אומרת הגמרא, יש שבעה דברים שמחוסים לאדם. אחד מהם שהוא לא יודע יום מותו. בכוונה מהשמיים ככה עשו, שתמיד הוא יחשוב יש לי עוד הרבה לחיות. ואז יש לו שכר ועונש. שכר אם הוא קיים את התורה, ועונש אם הוא עובר. וכן גם, למשל, אדם מחוסה ממנו, אינו יודע במה מסתכר. הוא קונה סחורה כזאת, הוא בטוח שעל זה הוא ירוויח, ודווקא את הסחורה הזו הוא יפסיד, וסחורה אחרת שהיה בטוח שהיא לא תביא לו שום תועלת, דווקא אותה הוא ירוויח. יש הרי שבעה דברים שהם מחוסים מן האדם. אבל האמת היא שרבותינו דרשו פירוש הפסוק, הודיעני השם קיצי, דוד היה ירא השם. ידוע שדוד היה ירא שמיים גדול מאוד. מי אמר את הפסוק שיוויתי השם לנגדי תמיד כי ממני בל אמות? זה היה דוד. וכתב רבינו משה חיים לוצאטו שמי שישים פסוק זה נגד עיניו תמיד, לא יש כאלה, זה כתוב אצלו בסידור, הוא אומר כן, או במנורה בבית הכנסת, לא תכתוב את זה על הלב שלך, שתמיד תזכור את הקדוש ברוך הוא מול עיניך, אז בטוח לא תעשה שום עבירה, בטוח תקיים את מצוות השם כתקנם כהלכתם. דוד המלך שהיה ירא שמיים גדול, פחד. טוב, היום אני ירא שמיים, יודע מה יהיה מחר, הוא יודע מה יהיה בעוד שעה. כי אל תאמן בעצמך עד יום מותך. מה עשה דוד? אמר לקדוש ברוך הוא, דעני השם קיצי, בבקשה ממך, אתה ריבון העולמים, תן לי מדי פעם תזכורת, שאזכור את הקץ שלי. לא, דעני השם קיצי, ומה שהבנו בהתחלה, שאדע מתי אני מת, לא. לא זה הוא התכוון. דעני השם קיצי, פירושו, תן לי ידיעה תמידית, שאדע שבסוף יש קץ, שבסוף אני הולך לעולם שכולו ארוך. כמו שאמר, רואה עם דרך עושה בי ונחני בדרך עולם. ככה ספר תהילים מלא מפסוקים כאלה שדוד מדבר על הקץ של האדם. ועל הקץ של עצמו הוא מדבר גם. לכן הוא חי וקיים. למה? כי ביותו פה בעולם הזה, ביותו חי, כל הזמן חשב על העולם הבא. אז אצלו זה רצף אחד. העולם הזה חיים בשביל העולם הבא. לא פה חיים בשביל לחיות פה. פה לא באים לחיות, פה באים לעבוד. אז אמר דוד, דעני השם קיצי, תן לי ידיעה שאני תמיד אזכור לאן אתה הולך. ומידת ימי מהי, מה זה מידת ימי? שידע שהחיים קצובים, לא כמו אותו שאמרנו שיש לו תוכניות לעוד 150 שנה או לעוד 500 שנה, שהוא יהיה כזה והוא יהיה כזה ויהיה כזה. אלא שאני ידע שהחיים הם קצרים. וכן פסוק אחר אומר, הנה תפחות נתת ימי וחלדי כעין נגדך. נתפחות את הימי, הגמרא אומרת, אל תקרא תפחות, אלא חטפות. האדם חוטף, החיים זה כולו חטיפה אחת. כמו שאמרו, הגמרא אומרת, על מדן כבהילול אדמיה. זה כמו נכנסים לחתונה. יש, לא, לחתונה, פחות או יותר, נגיד, היום זה אמנם לא מסודר כל כך. פעם חתונה, נגיד, היו אומרים שעה חמש חתונה, כולם בשעה חמש מתייצבים שם. אבל לעזוב את החתונה, יש עוזבים מיד בסיום השבע ברכות, יש עוד איזה 10 דקות, יש מחכה חצי שעה, יש אחרי שעה, ויש מהדרין מן המהדרין, הם יוצאים אחרי החתן והכלה, בסוף, בסוף, בסוף. ככה זה החיים פה בעולם. על מדן כבי הילולה דמיה, ראית אוטובוס פעם איך נוסע מסלול ארוך, אז יש אדם יורד בתחנה מספר 1, יש תחנה מספר 2, יש תחנה מספר 48, ויש יורד בתחנה סופית. הנה חטפות נתת ימי, החיים שלי חטופים. חלדי כעין נגדך, כמו החולדה הזאת, היא פה ופתאום היא שם. ככה האדם גם צריך לחשוב על זה. ולזה אמר רבי דרפון, היום קצר, שאדם יחשוב שחייו מאוד קצרים, לא יחשוב שיש לו תוכניות ארוכות, ואז אם הוא יודע שהזמן שלו קצר ואתה יעשה לעולם הבא, מוכרח שיתחיל מיד ישוב בתשובה וכל הוויכוח מיותר, ישב יעשה מצוות ומעשים טובים. ואמר אחר כך, והמלאכה מרובה. שאלו, מה זה והמלאכה? היה צריך לומר, ומלאכה מרובה. והמלאכה מרובה, המלאכה בה הידיעה. מה עושה המלאכה בהי הידיעה? הביאור הוא שגם אם היה, לא בגלל שהיום קצר, אם היה אומר היום קצר ומלאכה מרובה, אז היו אומרים שלמה נהיה הרבה מלאכה? כי היום הוא קצר. תראה, יש הרבה נשים צדקניות, למשל יום שישי בחורף, זה יום קצר, מה עושות? מתחילות את הבישולים כבר מיום חמישי. למה? כבר שהמלאכה מרובה. אבל יש מלאכה מרובה לפעמים אם יבוא חג ושבת, וגם שבת חתן, וגם יוולד איזה 2-3 נכדים באותו שבוע, ועוד זה, אז תאר לך כמה צריך להכין. אז זה צריכים להתחיל לעבודה מיום שלישי רביעי. זה לא מזה, ויש כאלה עוד יותר. אני מכיר אנשים, אנשים שכנים שהם מכינים, אחד, חודש לפני זה כבר במקפיא, כותבים, שתיים קופסאות, זה אוכל לראש השנה, זה אוכל ערב יום הכיפורים, אוכל ערב סוכות, אוכל לשבת חול המועד. ככה מכינים מראש, גם כשיש הרבה, אז צריכים להתחיל לפני זה. אז אם היה אומר היום קצר ומלאכה מרובה, אז היית אומר שבגלל שהיום קצר, אז נתקענו, כמו שאומרים. לא, גם אם היה היום ארוך, יש הרבה מלאכה. גם אם היו נותנים לנו לחיות 1,000 שנים, אתה יודע כמה תורה יש, כמה ללמוד צריך, אתה יודע כמה מצוות צריך לעשות, איפה שילוח הקן עד שאדם עושה. תראה, הרבה אנשים כעת בתקופה הזאת נזכרים לשאול אותנו על שילוח הקן. מתי נזכרים? אחרי שהציפור באה, יונה כננה אצלו בבית והטילה את הביצים. בוקר טוב, למה לפני יומיים לא שאלת? הרי ההלכה, כי יקרה כאן ציפור לפניך בדרך. מה זה כי יקרה? הדרשה הגמרא, פירט למזומן. זאת אומרת, אם זה שלך או זה מזומן כן קבוע, זה לא מועיל. מה צריך לעשות? שאדם רואה שמשל יונה כננה אצלו בבית, במרפסת, במטבח, בגג, באיזה מקום שהוא, עומד בפני 3 אנשים מחבריו ואומר להם, הרי אני מפקיר בפניכם את אותו מקום, את אותה מרפסת או את אותו חלון או את אותו גג, ואז זה נקרא כי יקרה. מתי יפקיר? לפני שהטילה את הביצים. לפני שאחרי שהטילה את הביצים, אלה ביצים שלך. חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו. כל מה שיש לך בחצר, מה שנחת שמה, זה הכל שלך. אז אם כן, הטילו כבר את הביצים, מה אתה שואל? צריך להיות פיתח מצווה יקרה זאת, של מצוות שילוח הקן. זה עכשיו הזמן שהן מקננות ומטילות, כבר התחילו להטיל. יש עצלניות שעוד לא הספיקו, אולי ייקח עוד שבוע, שבועיים. אבל בינתיים זה הזמן, אדם רואה שיש יונות אצלו, איך רואה היונה הגיעה, והיא כבר מתקדמת. זאת היא מכינה את הכרטיסים שלה בחדר לידה, מכינה את המצעים, את הכל. אז צריך מיד להתכונן להתחיל, לא אחרי שיבואו ביצים וישאול מה עושים עכשיו. אז אם כן, החיים של האדם הם קצרים, והמצוות הן גם לא מתאימות לפי החיים שלו. בכוונה עשו כך בשמיים. תראה המוח של האדם, כמה מוח עצום, כמה מאגר ידיעות אדם אוגר בלי סוף. שאל את כל הרופאים הנוירולוגים והפסיכולוגים ויגידו לך שרק 5% מהמוח מנוצל, 95% מהמוח מבוזבז. ותאר לך מה זה. למה? כי המלאכה מרובה. אז הפסיכולוגים טיפשים, לא מבינים למה זה נוצר. הם אומרים מיותר, סתם בחינם נברא. עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, ידיהם ולא ימישון, רגליהם ולא ילכו. טיפשים, הולכים בחושך. זה שהשם יברך ברא מוח כזה ענק לאדם, שיכול לצבור בתוכו ידיעות אדירות, שהתורה שלנו ארוכה ועצומה, שיש פרטים עצומים בתורה. אז שאדם כמה שילמד יש עוד מה ללמוד, כמה שיאגור ידיעות יש עוד מה לזכור. והצרה שאדם זוכר את השטויות, את הדברים בטלים שעשו איתו, שהיה איתו בחיים, ואת הדברים העיקריים, את פירושי התורה, מצוותיה, טעמיה ודקדוקיה, לא נותנת ליבו לזכור אותם. וזה אמר, והמלאכה מרובה. תדע שהמלאכה בהיא הידיעה, גם אם היה יום ארוך, היה לך הרבה עבודה. כל שכן, שגם יום קצר, וגם מלאכה גדולה, אז כמה אתה צריך להיות זריז? כמה אתה צריך לחטוף זמן כדי לשבת ולעסוק בתורה ולקיים מצוות השם? אלה הם דברי רבי טרפון במשנה. אמר והפועלים עצלים, שאלנו למה לא אמר והעבדים עצלים, שהם אנחנו נקראים עבדי השם, כלי בני ישראל עבדים, עבדי הם. אלא אומר, אם היה אומר והעבדים עצלים, אז היית אומר, אתה יודע על מי הוא מדבר? הוא לא מדבר עליי בכלל. מי שהיה בבית הכנסת אומר, אתה רואה, אני ברוך השם לא עצל. אלה יושבי הקרנות, יושבים בקצה הרחוב, הפרלמנט של כל שכונה ושכונה, שם הפרשנים, מדיניים, צבאיים, שדנים בכל החדשות ובכל האירועים. אלה נקראים עצלים, קום ללמוד תורה, יושבים פטפטים פטפוטי סרק. אבל אנחנו? אנחנו לומדים בבית המדרש, אנחנו לומדים בבית הכנסת, אנחנו עוסקים בתורה. אומר לו, הפועלים, גם עליך, גם אתה יושב בבית המדרש, גם אתה שיושב מבוקר עד ערב בבית המדרש, אתה עצל. אתה לא עושה את העבודה כמו שנדרשת ממך. כי למה? כי זה בטבע האדם. אם יבוא ומגיד, יגידו לו, קח סכום כזה ענק, ותגיד לי מסכת שלמה בעל פה, בתוך שבוע, שבועיים, 3, מוכרח שילמד. ינצל כל רגע, הוא יחפש מתחת לאדמה, לעבוד וללמוד. אבל כאשר אתה משאיר אותו ביום רגיל, הוא לא עושה כמו שצריך. פרעה הרשע ידע את השיטה הזאת.
פרעה,
לא מזמן יצאנו ממצרים כעת בפסח. זה עוד טרי הסיפור של פרעה. פרעה הרשע, מה עשה? גמרא אומרת שביום הראשון שהוא גזר עבודת פרך, מה עשה? הוא הופיע בכבודו ובעצמו בתוך השוק. הוא הופיע בתוך המפעלים, בתוך המקומות שהם היו עובדים. וזרז אותם, אני רוצה לראות כל אחד כמה עובד, אני אתן לו פרס. ואז כל אחד עשה את המקסימום שיכל, עד הסוף, עד טיפת הזיעה האחרונה, כל יום, כל שנייה וכל רגע, ניצלו. מה עשה פרעה? הוא אמר לפקידים שלו, תרשמו כל אחד כמה עשה. למחרת פרעה כבר לא הגיע. אז אין חשק, המוטיבציה, החשק לעשות לפני המלך, להראות שהנה אני יכול לעשות. אז עשו את זה ליד פרעה. כשפרעה לא היה, לא עשו, היכו אותם. הנה אתה כן מסוגל לעשות, כי האדם יש לו כוחות עצומים, שומר אותם לשעת חירום. אם אדם ידע שכל יום זה שעת חירום, כל רגע זה שעת חירום, אז הוא יעשה. לכן אמר, והפועלים עצירים, לא רק אלה שלא עובדים הם עצירים, אלה הם מדבר עליהם בכלל, איפה אלה הם אוזניים לשמוע את המשנה הזאת. אבל הוא מדבר הביטרפון לאלה שנמצאים בבית המדרש, והם שומעים משניות, הוא אומר להם, אתם הפועלים עצירים, אתה חושב שאתם עושים? אתם עושים קצת. אז מה קורה? הוא בעל הבית והשכר הרבה, והבעל הבית דוחק. תכף נראה גם עם השכר. בעל הבית דוחק, מה זה דוחק? אמרו רבותינו, מביא ייסורים לאדם, שכאשר האדם מתרפא מדברי תורה, נרפא מדברי תורה, הוא מתעצל ללמוד תורה, מחפש לו תירוץ פה, מחפש לו תירוץ שם, פה אני אנוס ופה אני לא יכול, פה אני בעל ייסורים, מחפש לעצמו כל מיני תירוצים לפתור עצמו בלימוד תורה, מיד באים עליו ייסורים. אמרה לו, אומרת פעם אחת, רבנו הקדוש, יש כמו רבי יהודה הנשיא, מחבר המשניות, גדול ישראל בכל הדורות, היה שקול כמשה רבנו. ממות משה ועד רבנו לא ראינו תורה וגדולה במקום אחד. פעם אחת ישב ללמוד תורה עם תלמידיו, היה יושב רבי חייה לפניו, סיים פרק, רצו להתחיל פרק אחר, אמר לו, הפסיק שמה, סוף הפרק, סוף הזמן, הוא לא צריך להוסיף, קם וללכת. יצא החוצה, נקפה רגלו במפתן של הדלת, שם איזה אבן של המפתן, ונפל ונפצע. קרא נפשי, רבים מכאובים לרשע. איזה מילה אמר על עצמו. אמר, אני בגלל שלא התעצלתי ללמוד עוד משנה אחת, עוד פרק אחד, עוד הלכה אחת, הייתי צריך להגיד לתלמידים, קרה לי מה שקרה לי. אז רואים שבעל הבית דוחק, שאיך שאדם מסיר עצמו מן התורה רגע אחד, מיד מקבל מכה. מיד מקבל מכה. זכורה לי, היינו ילדים פעם, בזמן רבי עזרא עתיה, ראש הישיבה עליו השלום. היה לנו חבר בכיתה, היה שכל טוב היה לו. לומד, יצר הרע, אז היה מצוי הרבה, מה אתה עובד, מה אתה תרוויח, מה תתפרנס. כל אחד שהיה פוגש אותך, בואי נה, איפה אתה לומד? ישיבה, אז מה אתם לומדים? מה אתה תתפרנס שתהיה גדול? אתה עוד ילד, לא יודע תורה. וכי הוא, הפתי הזה, מה יתפרנס מחר? הוא יודע מה יתפרנס מחר? מה כל אחד יודע, עסוק בנבואות? פותח את ידיך, הוא מסביע לכל חי רצון. אז היה איזה צעיר אחד מסכן כזה. הלך ללמוד נגרות בנגריה. אז הלך לעבוד נגריה. היה לו דוד נגר. וזה היה מי שיש לו דוד נגר, זה עשיר גדול, הוא גם מיוחס, יש לו דוד, יש לו נגריה, איפה מי היה לו נגריה? הלך, על היום הראשון שיבר את היד, חתך את היד, שיבר אותה, גבס. אבא שלו אמר לו, זה עונש, עזבת את הישיבה. חזר לישיבה לאחרי 24 שעות. זוכר את זה כמו היום. אמר רבי עזרא עתיה, קרא לחכם יהודה צדקה, עוד היה צעיר לימים, חכם יהודה היה מנהל רוחני של הישיבה. אמר לו, קח אותו, תסבב אותו בין כל הכיתות ותראה להם לכולם, תראו מי שעוזב את הישיבה, תראו מה קורה לו. הוא היה בחור גדול, אנחנו היינו ילדים קטנים בגיל 11-12. סתובבו איתו בכל החדרים, תראו, הנה זה. והוא אומר, כן, הוא מספר, הוא אומר, אני עזבתי את הישיבה, לכתן הגריה, תראו מה קרה לי. עכשיו הרופא אמר, 3 חודשים אסור להזיז את היד. אסור להזיז את היד, מצוין, שימו אותה על הגמרה בלי להזיז אותה. זה הוא לא הבין בהתחלה שפה אחרת, לימדו אותו שפה כזאת. הוא אומר, זהו בעל הבית דוחק, שאדם מתעצל מלימוד תורה, מיד שולחים עליו איסורים. תלמד שתדע לא לעזוב את התורה, תדע להתעסק בתורה יומם ולילה, והגית בו יומם ולילה. אמר דוד המלך, ממשפטיך לא סרתי כי אתה הורתני. מה זה ממשפטיך? מהמשפטיך זה ברמינן, זה ניסורים. כמו שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. ממשפטיך לא סקתי. כשבאו עליי ייסורים, דוד אומר, לא אמרתי למה זה קרה לי, מיד קיבלתי את זה באהבה. אמרתי, זה בגלל שלא למדתי תורה, שאתה לימדת אותנו, שאם אדם לא לומד תורה, באים עליו ייסורים. זה כלל ידוע. כך כותב רבנו חיים בן עטר, שאם אדם רק עוזב רגע אחד את התורה, מיד יבוא עליו או ייסורי גוף, או ייסורי ממון, או ייסורים אחרים. אבל ימשיך ללמוד תורה, לא יפחד משום ייסורים בעולם. זה דבר ידוע. אומר הרב רבי אברהם אזולאי עליו השלום, זה סף סבו של הגאון חידה, אומר, היום קצר והמלאכה מרובה. אומר, ידוע, יום קצר, מה זה יום קצר? כל חיי האדם נקראים כיום שהוא קצר. אבל האמת, עדיין צריך להבין, למה אמר יום קצר? מסביר דרך שיטה קצת שונה, נפלאה מאוד. הוא אומר, אדם רואה שהוא חי. מה זה חיים? תשאל בן אדם, מה זה חיים? הרי חיים? יהיה לי דירה, נגיד, 6 חדרים, 7 חדרים. זה חיים מסודרים. עם אביזרים, כל הרהיטים יש לי. היום מה צריך? מחשב? מחשב לכל ילד צריך גם. מחשב לכל ילד, לא רק מחשב בבית. יהיה לי מערכת, סטריאו וזה, משירי קודש אנחנו שומעים. חס ושלום, לא זה, אנחנו לשם שמיים. הכל לשם שמיים, הכל. הוא אוכל לשם שמיים, הוא מדבר לשם שמיים. ואני רוצה מכונית, לי אחד מכונית לאישה, מכונית לילדים, כל ילד, וזה נקרא חיים. הוא אומר, לא, זה לא חיים, זה חושך. עולם הזה, הוא אומר, זה כולו לילה. למה? הוא אומר, הראיה שכשאתה מת, אם זה היה חיים, אז כשאדם היה מת, אני צריך לקחת איתו את הווילה, לקחת איתו את המכוניות, לקחת איתו את כל האביזרים, וללכת איתם לשם. אבל לא, אתה רואה שהוא משאיר פה, הוא הולך לשם. מה הוא לוקח איתו מפה? תורה ומצוות. יוצא שהתורה והמצוות אלה נקיים חיים. השאר זה לא חיים. אומר, האוכל, השינה, התענוגים, הרכוש, הממון, הכסף, כל זה משול ללילה. שעות שעבדת, שעות שאכלת, שעות שישנת, ישנת ביום, ישנת בלילה, שתית, טיילת, זה נקרא לילה. אבל שעות, איזה שעות שאתה חי, זה החיים שאדם למד תורה. ויש ראיה לדברה בספר חובות הלבבות. כותב רבנו בחי, תשמעו מי היה רבנו בחי, גדול הגדולים, חי לפני 800 שנים. כותב, מעשה שפעם אחת הוא נכנס לאיזה עיר. הוא כותב דבר מאוד מעניין, אם אדם רוצה להכיר את העיר, רוצה לגור באיזה עיר, אם לגור שם או לא, מי אלה האנשים שלה, ילך לבית הקברות. זה המקום, שם הכל אמת. אתה רואה מה יש מצבות, מי האנשים שחיו פה, מה ההיסטוריה של העיר הזאת. ואז אתה יודע מה הם האנשים שלה, בני תורה או לא, יראי שמיים או לא, וכן הלאה. מסתובב, חס בית הקברות, רואה הכל מצבה, פה נפטר הזקן הקשר בהיותו בן 4 שנים. אוי, זקן בן 4, שהוא האדן חכים. מה הדבר הזה? בחיים לא שאמר, אולי היה טעות דפוס, טעות סופר. או יש איזה גימטריה, 4,273, זה גימטריה, מילה 4, א', ר', ב', ע', מי יודע? אחר כך הולך בשורה השנייה, כולם בגיל 7, שמה. שורה שלישית, 2, שורה רביעית, פתאום הוא רואה שנה, 1.5 שנים. מה זה הדבר הזה? כל בית הקברות כתוב, בא, אמר בר מינן, אמר לאשתו, סליחה, טעות, זה עיר, בר מינן, ארץ, אוכלת יושביה היא. עוד לא מגיעים לגיל 1-2 שנים, אפילו בגיל 10 לא מצאתי. זה בר מינן, לא מובן זה, זה בית קברות זה. בא בבית הכנסת, היה עצוב מאוד, ראה אותו שם הרב של בית הכנסת, בא לבקש ממנו ברכה, מה מעשיך פה? אמר, באתי לקנות בית, נו ומה? אמר לו, החלטתי שלא. מדוע? אמר לו, ראיתי בית הקברות שכולם אנשים מתים צעירים. למה? אמר, כתוב 4 שנים, מקסימום היה 7. אמר לו, תשמע, פטי, זה לא כוונה שנים של המחשב. עוד מעט ראי יש בג 2000, הכל יפול אומרים. הכל אפסים, 99, הכל חרבת, המחשב מסכן, לא יודע מה לעשות. עומד על פרשת דרכים, לא יודע איפה, איך לעשות חשבון. זה המחשב שכולם סומכים עליו, עצביהם כסף וזהב, מעשה ידי אדם, פניהם לא ידברו, עיניהם לא יראו. חזרנו כמו תקופת הביניים, בזמן תרח ומתושרח. טוב, אומר לו הרב, לא חביבי, לא ככה אנחנו סופרים. אנחנו אצלנו בעיר, כל יהודי יש לו פנקס, הוא רושם את הדקות כל יום שהוא למד תורה, הוא רושם אותם בפנקס, ובסוף החודש עושה מאזן. החודש הזה מתוכו רק יומיים למדתי. מה זה יומיים? נטו 24 שעות, זה נקרא יום. 48 שעות הוא למד, הוא עושה חשבון יומיים. 72 שעות הוא למד, 3 ימים, וכן על זה הדרך. בסוף השנה הוא עושה נטו, נטו, אבל נטו ככה עד הסוף, לא כוללים, עושים כל מיני זנבות מהצד, מעגלים, לא מעגלים. כמה דקות בדיוק הוא ישב בית המדרש? נגיד, אם הוא נרדם באמצע, אז הוא יודע, הוא מחק. כותב בפנקס חובה, מוריד. אם הוא פטפט פתאום כמה מילים, או חלם חלומות, מוחק את זה. נטו כמה הוא למד, זה נקרא חיים. ואז בסוף השנה עושה חשבון, ועל המצבה שלו אנחנו כותבים כמה שנים הוא עסק בתורה. נטו. זה שראית 4 שנים, זה במשך 70 שנה אספנו מפה, 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 יצא 4 שנים. ואחד יצא 7 שנים, זה יפה. זה נטו. אמר, עכשיו הבנתי, זה פירושו זה. אמר לו, עכשיו תבין את המשנה. רבי טרפון אומר, היום קצר. מה שאתה לומד תורה נחשב יום. מה שאתה לא לומד תורה, אתה מפטפט. נוסע באוטובוס, קורא עיתון, מאזין לחדשות, מחכה לאוטובוס, יודע מה עושה, יושב בפקקים, מתקתק במחשב, משחק, או מסתכל בוהה במכוניות הלוך ושוב. בזמן הזה תקרא תהילים, תפתח משהו, תלמד תורה. אז זה היום, יום שאדם לומד תורה, הוא קצר מאוד. הנטו הוא מאוד קצר. שרוב החיים זה לילה. והפועלים העצלים, הפועלים, הם מאוד עצלים. למה? הוא אומר, תראה, פועל למה לא עובד? תשאל בשוק של העבודה. למה פועל לא עובד? אז אגיד לך משתי סיבות. או אם שכר נמוך, אם בעל הבית לא משלם טוב, תדעו, הוא חושב לחסוך, הוא מפסיד. תשלם לפועל טוב, תן לו דיבידנד, תגיד לו, שמה, אתה תיתן תפוקה טובה, תקבל כסף טוב, הוא יעבוד יופי. או יכול להיות סיבה אחרת שבעל הבית לא נמצא. מדוע? גמרא אומרת, מי שישאיר לו אביו כסף הרבה ורוצה לאבד את זה, מה יעשה? יזכור פועלים ולא יישב עמהם, לא יעשה ביקורת. אז הפועלים חוגגים. היום יש לו מצלמת וידאו שם על הפועלים, לראות מה הם עושים, מה הם לוקחים, איך הם עובדים. אבל יזכור פועלים, כשהפועל יודע שבעל הבית לא נמצא, הוא לא עובד. אבל רק באים לעבוד, הוא בעל הבית מתחיל לעבוד עם מרץ. בעל הבית יצא, חוזר בחזרה לנוח. אז זה אמר כאן, תדע, הפועלים עצלים, אבל הפלא הגדול, שתי הסיבות אינם, למה השכר הרבה. לא תגיד משכורת קטנה נותן הקדוש ברוך הוא, תרב תראו על כל מצווה קטנה, כמה עושר, כמה שכר מקבל האדם. ועוד, הוא בעל הבית דוחק, הוא נמצא, הוא רואה, בשמיים לא רואים. וזה הפלא איך הבן אדם עצל. בסיבה אחת. עוד פירוש הוא אומר, הבעיה שהפועלים עצלים, בין שנותנים להם שכר הרבה, בין ייסורים הרבה, הם עצלים. תראה בן אדם שיש לו ייסורים, הוא אומר, די, אני קיבלתי עליי לחזור בתשובה, ואני אעשה כך ואני אעשה כך ואני אעשה כך. חזר, אין לו ייסורים, האיום הוסר מעליו, החולי איננו, אשר לא ידע את יוסף, כאילו לא היה שום דבר, חזר בחזרה, ועוד פעם התחיל לקלקל. אז זה אמר, בין בשכר, בין בעל הבית דוחק, בין שכר הרבה, הפועלים עצלים. עוד באר, הפועלים עצלים, זה מדובר על איברי האדם, האיברים עצלים. הלב, המוח, אומר, תעבוד את השם. אבל הידיים, הרגליים, העיניים, הכלים העיקריים, האוזניים ששומעים תורה, העיניים שמסתכלים בספר, הם עצלים. יש בגמרא, מספרת לנו מסכת עירובין, בדף סמך ה. ביתו של רב חסדה, רב חסדה היה גדול בתורה, חברו של רב נחמן, היה שקדן יומם ולילה עוסק בתורה. הייתה רואה אותו, את אביה, שלא ישן בלילות, עיניו היו אדומות מחוסר שינה, ויושב לומד. אמרה לו ביתו יום אחד, אבא, לבא, היה לי נינום פורטה, האם כבודו אינו רוצה לישון קצת? תישן קצת, תנוח. שמעו מענה לה. אמר לה, השתעתו, השתעתו ימי אריכה וקטינה ונינון טובה. עכשיו יבואו ימים ארוכים וקטנים, ואז שם אני אשן כל הזמן. שאומר רש"י, מה זה אריכה וקטינה? אריכה, הרבה זמן. שם מתים, רב חסדה כמה שנים כבר נפטר? עוד מעט 1600, 1700 שנה. וקטינה, ששם אי אפשר לעשות מצוות, שאם אדם ישלם כל הון שבעולם, בעולם הבא, ויגיד, קחו, רק תנו לי לעשות איזו מצווה אחת קטנה, בוז יבוזו לו. אם ייתן לי שאת כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אז מה אמר לה? אני כעת בעולם הזה שאני חי, אני חוסך משעות השינה שלי כדי לעסוק בתורה. אמר רב נחמן בר יצחק, שמשיכה גמרא ואומרת, ענן פועלי דיממה ענן. אנחנו פועלי יום, זאת אומרת, אנחנו פה סחורים, האדם הזמן שלו לא ברשותו, הוא סחור מעת השם, הוא צריך לבוא פה לעשות את המלאכה, בשביל ללכת עם חבילות חבילות של מצוות. אמרה אומרת, ששמע את זה רב אחא בר יעקב, אחא בר יעקב היה חסיד גדול היה, מלומד בניסים. רב אחא בר יעקב יזיף ופרע, הפירוש, לווה ופורע. שאומר, שמה איזה יום שנגיד היה צריך לנסוע, נסיעה, אז היה מבלה בנסיעה, לא יכול ללמוד כמו יום רגיל. או יום נגיד שיש ערב שבת, הוא צריך להכין צורכי שבת. או יש חתונה לבן שלו, מוכרח לבטל קצת מלימוד תורה. בלילה לפני שישן, לא ישן עד שפורע. נגיד, הוא קבע, 8 שעות היום אני אלמד. הוא למד רק 4, בלילה הולך לישון, 4 שעות נוספות. משלם מהשינה שלו בשביל ה... ככה היו עובדים. זה נקרא קבעת העיתים לתורה. לכן אמר בתהילים דוד המלך, מה אשיב לאדוני, כל תגמולו יעלי. מה זה מה אשיב לשם, כל תגמולו יעלי? אומר רש"י, הרי האדם צריך לשבח את הקדוש ברוך הוא כל רגע. גמרא אומרת, כל הנשמה תהלל יה, הללויה, על כל נשימה ונשימה תהלל יה. למה? אדם חי, הוא חושב שהוא חי ארוך, לא, הוא חי רק לשנייה. עד הנשימה הבאה. מי יודע מי ינשום את הנשימה הבאה? והנה הקדוש ברוך הוא נתן לו עוד נשימה, צריך להודות לשם. אז דוד אומר, מה אשיב לשם? מה שאני אענה על החסדים שאתה עושה איתי, כמה שאני אעשה, כל תגמולו יעלי. עדיין יש עוד להלל. אם אני רק אהלל אותך כל הזמן, לא אספיק לשבח, כמו שאמר בנשמת כל חי, ואילו פינו מלא שירך הים, ושוננו רינה כהמון גלב, וכו', אין אנחנו מספיקים להודות לך. ברכת שמך מלכנו על אחת מאלף, אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות פעמים הטובות, ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו. זה אמר, לכן אמר, והמלאכה מרובה. מה זה מלאכה מרובה? עוד פירוש יש. שאדם צובר חובות כל הזמן. הרי יזיף הוא פרע. נגיד היום הוא צריך למלות מכסה של 12 שעות לימוד. הוא עשה 8, אז הוא צבר כבר למחר, הוא השאיר חוב של עוד 4. יתרת חובה יש היום, הוא סיים ביתרת חובה. מה המצב מחר? עוד פעם יתרת חובה. ומחרתיים יתרת חובה, העובר הולך ותופח. אחרי אמר, רבי טרפון אומר, היום קצר והמלאכה מרובה. כל יום הוא אומר, מחר יהיה בסדר, מחר נעשה סדר. מחר אני... והמלאכה מרובה, זה הולך וצובר ותופח יותר ויותר ויותר. אז מה אתה עושה? את עירובין הגמרא שם בדף כף א' אומרת, אמר רב חסדה, לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. אומר דוד, לכל דבר בעולם יש לו סוף. כל דבר, נגיד אדם אוכל, כמה כמות אוכל הוא יכול לאכול, יש גבול. אדם מבזבז כסף, כמה כסף הוא מבזבז, יש גבול. אדם מבלה בטיולים, יש גבול כמה בסוף הוא צריך לחזור, להפסיק את הטיול. אבל תורה, אין לסוף, רחבה מצוותך מאוד. אומרת הגמרא, פסוק זה אמרו דוד ולא פירשו. דוד המלך אמר את הפסוק הזה ולא פירש אותו מספיק. אמרו איוב ולא פירשו. אמרו יחזקאל הנביא ולא פירשו. עד שאמרו זכריה בן עידו הנביא ופרשו. איפה? דוד אמר לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. התורה יש לה קץ? איפה הקץ של התורה? אמר לו, אין לה קץ. רחבה מצוותך מאוד. איוב שהתחיל להגיד השבח של התורה אמר עליה ארוכה, רחבה היא מן ים וארוכה מארץ מידה. זאת אומרת, אם תיקח את הים, הים, איזה הים? לא ים התיכון, האוקיינוס, תחצה אותו ותלך ותלך, אתה לא רואה סוף, לא מימין ולא משמאל, לא מקדימה ולא מאחורה, מכל הפינות שאתה רואה רק ים וים וים. אז זה הים, שם צריך לברך מי שרואה את זה בשם ומלכות, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה את הים הגדול, מי שנמצא באוקיינוס. אז אם כן היא ארוכה מארץ מידה, תורה ככה, ארוכה, רחבה היא מן ים וארוכה מארץ מידה, לא עשה לה קץ. זאת אומרת, דוד החמיר עלינו, איוב החמיר עלינו, כמה תורה שתלמד וכמה מצוות שתקיים יש עוד לעשות. ארוכה מארץ מידה, רחבה מן ים. בא יחזקאל הנביא שהוא מדבר על התורה שמה, אומר ויפרוס אותה והנה כתובה פנים ואחור. זאת אומרת, הייתה מגילה, אמר זה רמז לתורה, פרס אותה ארוכה מאוד, אין לה, לא אמר את הקץ של המגילה, וכמה היא גם פנים וגם אחור, כמה שאתה קורא יש עוד. אבל בא זכריה בן עידו ואמר הייתי והנה מגילה עפה, אורכה 20 אמה ורוחבה 10 באמה. אומרים רבותינו, עכשיו בא זכריה בן עידו נתן לנו קץ, נתן לנו גבול. זה אמר, היום קצר והמלאכה מרובה וגם השכר הרבה, השכר גם באותו התאם. והאמת הגמרא שואלת על זה, מוסר צנדרין בדף קוף, שם רבי יהושע אמר כל מי שנותן לעני מלוא עומסו נותן לו הקדוש ברוך הוא מלוא עומסו. נגיד בעני, אבל עני אמיתי, לא זה שמבקש כסף, לא תמיד הוא עני, ויש כאלה שהם אוספים כסף בשביל הבנק, הבנק מסכן חסר לו, הוא הולך עוצר עוצר עוצר, מתים אחר כך והבנק לוקח כל הירושה אשר לא נודע, קיבל קח 20 שקל ולך, או קח 100 שקל, לא, הוא אכפת לו מהעני, אומר בוא נראה כמה כסף אתה צריך בשביל לעשות שבת, הוא מלא לו את כל הסל, סל מלא, או נגיד שזה בעיה רפואית, כמה עולה הבעיה הרפואית, מטפל לו מההתחלה עד הסוף. זה נקרא נותן לעני מלא עומסו, אפילו לא מכיסך, כי אתה לא יכול, אבל אתה דואג שיתנו לו. הקדוש ברוך הוא נותן לאיש הזה מלוא עומסו, כל צרכיו, אומר לו מידה כנגד מידה, אתה דאגת לעני, נתת לו את כל צרכיו, אני אדאג לך, אתן לך את כל צרכיך. ככה אומר רבי יהושע, מקשה רבי יהושע, הוא בעצמו מקשה. איך אפשר, האדם יכול לסבול? אתה יודע, אם הקדוש ברוך הוא יפתח את היד שלו וייתן, או מי יכול לעמוד? זה שטף, זרם עצום, צריך להזעיק מכבי אש, הצלה, להזעיק טיפול נמרץ, יודע מה, לסגור את הברזים. כתוב, איפה כתוב? פסוק, ויצב שחקים ממעל ודלתי שמיים פתח וימטר עליהם מן לאכול. אתה יודע כמה מן היה יורד? כל ההרים מסביב היו מלאים מן. הגמרא אומרת, מה היה קורה? וחם השמש ונמס, מה היה נעשה מזה? נעשה מזה נחלים, והיו באים הצבעים והאיילות והבהמות שותים מהמים האלה, והבשר שלהם יש בו טעם גן עדן, והיו אומות העולם שוחטים את הצבעים האלה ואוכלים את הבשר. וואו, איזה טעם זה, מאיפה זה הטעם? עושים מחקר, ולא זה היהודים, יש להם שם המן, יורד להם מן, והחיות האלה שתו מהמן. החיות שתו מהמן, אלה עם ישראל, תראה מה שנותן להם הקדוש ברוך הוא. זה לעתיד לבוא גם כן, אנחנו לא צריך לעבוד, הכל ירד לנו מן מן השמיים. אז אומר שם כתוב דלתי שמיים פתח, אפשר לעמוד? ואילו בפורענות מה הוא אומר? וארובות השמיים נפתחו. איפה זה? בר מינן במבול, ירד ארובות השמיים. יוצא שאי אפשר לסבול לא שפע של טובה ולא שפע של לא עלינו מצד שני של עונש. אז איך אתה אומר? מה הוא תירץ? תירץ לו, כתוב בישעיה בסוף הספר והיה מדי חודש בחודשו, ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפני, אמר אדוני. והפסוק האחרון, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה, והיו דיראון לכל בשר. זאת אומרת, האנשים האלה בקבר, התולעת שלהם אף פעם לא מתה, כל הזמן היא אוכלת. טוב, מאיפה בשר? נגמר, נגיד תולעת אוכלת 5 גרם בשר ליום. כמה בן אדם שוקל? נגיד הוא היה שמן משהו, 120 קילו, מסכנים החברה קדישה, איך סחבו אחד כזה. אבל מתוכו יש עצמות, יש, אני יודע, פסולת, ציפורניים, שער. נשאר איזה, תגיד, 80 קילו בשר נטו. טוב, התולעת, כמה תולעים היה? איזה 100, 200, לפעמים זו מפלגה גדולה, יש לה איזה 60 אלף חברים רשומים בפנקס, פנקס הבוחרים. יש הרבה תולעים שם, אכלו הרבה, אכלו יום, יומיים, שבוע, חודש, נגמר, לא תמות, לא נגמר. מאיפה? שואלת הגמרא, איך לא תיגמר? ואישם לא תכבן, ואם אותו לגיהנם, שורפים אותו שם. שואלת הגמרא, עכשיו בעולם הזה, אדם יכניס אצבעו באש, לא יכול לסבור, לא מקום האצבע תשרף. והאש של גיהנם זה פי 60 מאש של פה. פי 60. אז איך יכול להיות, איך יישאר? אחרי שנייה לא יישאר ממנו כלום. אייכמן עם מחשמו וזכרו, הכניסו אותו לתוך התנור אחרי שתלו אותו, ב10 דקות נהיה כולו הפך. כבר לפנות בוקר פיזרו את אפרו בים התיכון, שזה עד עכשיו המלאכים אומרים, עושים אפצ'י, עוברים בים התיכון, מתעדשים מסכנים, שואפים את האפר שלו. אז איך אתה אומר, איך אישן לא תכבה? מה אומרת הגמרא? נורא והיום, נורא והיום, שהגיהנם זה הצער שם. נותנים לו כוח שהוא לא יישרף. נותן לו לרשע עוד כוח, תוספת כוח, והוא לא נשרף, כדי שיסבול, נגיד נגזר עליו 12 חודשים אש, אז הוא לא יישרף עד שיגמר ה-12 חודש. או נגיד תולעים, נגזר עליו ש6 חודשים תולעים יאכלו אותו, נהיה ברכה בבשר שמה. מה לא יברכך השם וישמרך? צומח, אוכל לו את היד הזאת, היד השנייה צומחת, הלך ליד ההיא, צמח זה עוד פעם, עד שיגמר 6 חודשים. תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה. זה גמרא מסכת סנהדרין, מה שאני אומר. מה אומרת הגמרא? וככה זה גם בשכר. שכר, אדם יש גבול ליכולת שלו לקבל שכר. צדיקים בגן עדן גם כן יש גבול ליכולת שלהם לקבל שכר. מה עושה הקדוש ברוך הוא? שמגיע להם שכר גדול, נותן להם כוח בהתאם לסבול את השכר, כלים לספוג את השכר הזה. שם רבי יהושע אומר, כל הנותן לעני מלוא עומסו, הקדוש ברוך הוא נותן לו מלוא עומסו לעולם הבא. לכן אמר, והשכר הרבה, אתה לא יודע כמה שכר יש בלי סוף. עוד מה זה שכר הרבה? האמת, אנחנו לא יודעים מה זה שכר של מצווה. דיברנו על זה כמה פעמים. אדם מקבל על כל צעד, על כל טיפת זיעה. מה אמר רבנו ארי? שאם אדם מזיע בדבר מצווה, לא רק למצות, אדם מזיע לכבוד שבת. תראו, היום יש הרבה אנשים עצלנים. אומר הרב, היום מה? הכל בטלפון. אומרים, טלפון מזמין הביתה. למה? כבוד שבת, תתרח בעצמך. תרים, תסחב, תדליק את האש. תקלף, מה שאתה יכול לעשות בידיים, תעשה. זה הנאה, כל הנאה היא שלנו. לתרוח לשם שמיים. אם אדם יש לו כלים מכשירים אוטומטיים, עד רבה, בסדר, אבל ידונו אותו. לפני שהיה המכשיר האוטומטי, כמה שעות למדת? 6 שעות. עכשיו אתה צריך ללמוד 12 שעות. תראה במציאות, הפוך. הוא לומד פחות. הזמן נהיה פחות. לפני שהיה לך רכב, אז היה לך טענה, אני מחכה בתחנה של האוטובוס, עד שהאוטובוס עוצר בכל תחנה, עד שהוא מגיע, ועד שאני מגיע מהתחנה למקום. עכשיו יש לך רכב, לוקח אותך עד המקום. יש זריזים מקדימים למצוות. מה זה מקדימים? מחנה את האוטו בפתח של בית הכנסת, שאנשים לא יכולים להיכנס ולצאת בית הכנסת כבר. אם היה יכול, הוא היה מכניס את האוטו עד ההיכל, עד איפה שהוא יושב, שם. אז זה, יגיד לו הקדוש ברוך הוא, בראבו, יש לך כעת אוטו? כעת תלמד תורה כפול. אומר, על כל טיפה שאדם מזיע, על כל יגיעה שהוא מתייגע, השם יתברך משלם לו. מאיפה למדנו? רבותינו אומרים, שוב במסכת סנהדרין דף צדיו, למדנו את זה מגוי אחד. היה פעם גוי אחד ששמו הביל מרודח בלעדן בן בלעדן היה מלך של בבל, והיה באותו יום שהוא היה מולך נבוכדנצר היה ראש הלשכה שלו. באותו יום חזקיהו המלך היה חולה, ובא אליו ישעיה ואמר לו בדבר השם, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. הגמרא אומרת, מת הוא בעולם הזה ולא יחיה לעולם הבא. אז אמר, למה? אמר, למה לא נעשה אישה? אמר, כיוון שצריכים לבוא ממנו ילדים שיראו את השם, יהיו עובדי עבודה זרה. אמר לו, בעדי כבשי דרחמנה, למה לך? למה אתה מתעסק עסקים לא לך? אתה צריך להתחתן, תקיים את המצווה. אמר לו, בסדר, תן לי את ביתך. תן לו את ביתו. ויסב חזקיהו פניו אל הקיר, התפלל מקירות ליבו. מיד שמע השם את זעקתו וקרע את גזר דינו. ישעיה היה בחצר של המלך. נגלה אליו הקדוש ברוך הוא שנית ואמר לו, תחזור בחזרה לחזקיהו ותגיד לו שהוספתי לו על חייו 15 שנה. ואז, והסימן שהשמש תחזור 10 מעלות אחורנית. אומרים המפרשים שהשמש עד שהוא גמר ודיבר איתו נהיה אחר הצהריים, היא חזרה אחורה כמו בוקר, כמו שהייתה בבוקר. על אותו יום נוספו 10 שעות. אותו בלדן בן בלדן היה רגיל כל יום לישון 2 שעות, ואומר לעבדים שלו שיקיצו אותו. הוא ישן שעתיים, הם יקיצו אותו. הוא רואה שהשמש במזרח, הוא חשב שהשאירו אותו לישון עד למחרת בבוקר, כעס עליהם. אמרו לו, לא, השמש הלכה אחורה. אמר, אף פעם לא ראיתי שמש הולכת אחורה, אתם מתעתעים בי, צוחקים עליי. אמרו לו, לא, אמת זה. עכשיו שמענו קול בת קול צועקת שחזקיהו המלך נוספו לו 15 שנים, היה צריך למות היום. אמר, כזה חזקיהו, בוא ניתן לו מכתב, איגרת שלום, שלח לו איגרת ברכה, מזל טוב, נאחל לו חיים מאושרים, זה כמו יום הולדת היום. אז כתב מכתב, לא היה שם נבוכדנצר, מי היה שם? היה שם איזה אחד אחר, לא יודע איזה אחד ככה, איזה סקאפי כזה, פקיד עיראקי היה, לא, לא, זה, לא מכיר את העבודה. כתב שם של המעלה למלכה חזקיהו, שלום למלך חזקיהו, שלמה לקרתג ירושלם, שלמה ללהד רבד יהודאי. קודם שלום לחזקיהו, שתיים שלום לירושלים, שלוש שלום לקדוש ברוך הוא. בא לבוכדנצר, אומר, מה העניינים פה היום? אמרו לו, אל תשאל מה שהיה, והמלך כועס ורוצה לשלוח מכתב מיד. כן, מה כתבתם? תביאו לראות. הגמרא אומרת שכבר המכתב נמסר לתעודתו, נשלח בידי השליח. רץ נבוכדנצר אחריו, יש מחלוקת בגמרא, יש אומרים 4 פסיעות, יש אומרים 3 פסיעות. אמר רבי יהושע, רץ אחריו 3 פסיעות, ובא מלאך גבריאל וסתרו, ואם לא היה סותר אותו, לא היה חס ושלום תקווה, שריד ופליט לשונאיהם של ישראל. היה נבוכדנצר רץ 3 פסיעות, בא לתת עוד פסיעה, גבריאל, המלאך גבריאל, בא ועצר אותו. והוא לקח את המיגרת חזרה, קרא אותה, ותיקן איגרת חדשה. כתב שלמה לרנה הרבד ירושלם, שלום לחזקיהו, שלום לירושלים. אז קודם כותבים לקדוש ברוך הוא, חלק כבוד לקדוש ברוך הוא בתחילה. בגלל זה זכה ששלט על כל העולם, וזכה הצליח להחריב את המקדש, מה שאף מלך לא הצליח לעשות. הוא שהחריב את המקדש. אז אומרת הגמרא, בואו ראה, אם גוי רשע נבער מדעת בהמה בעל תאווה רשע מרושע היה נבוכדנצר, מה כתוב עליו? והוא במלאכים מתקלס, את כל מלכי העולם לקח אותם, קיצץ להם ידיהם ובהונותיהם, היה מתעלל בהם, איזה מעשים מכוערים היה עושה בהם, נורא והיום שהגמרא מספרת עליו. והיה שם אותם מתחת השולחן 150 מלאכים כמו כלבים, אוכל אוכל אוכל, זורק, יורד להם ריר, מסתכל, מרעיב אותם יומיים שלוש, הם, הריר נופל, הם מרחים את הריח הצלי שהוא אוכל, זורק להם את העצמות, ונהנה לראות איך הם מתנפלים כמו כלבים על העצמות, אין להם ידיים ורגליים, עם הפה, הם כמו תרנגולים, כמו בעלי חיים, הם מנקרים ואוכלים. כזה רשע היה. בכל זאת, כשהוא חלק כבוד לקדוש ברוך הוא, על פסיעה קיבל שכר, פסיעה שנתן. עם ישראל שכל כך מלא פסיעות, כל כך מצוות, שכל אחד ואחד מאיתנו ביום הדין הגדול שיבוא הקדוש ברוך הוא לתת שכרו, כל אחד יצעק ויגיד, אוי חבל, לא נתתי עוד פסיעות. אחד גר בקומה א' והשני גר בקומה ד', הוא מצטער. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה ירדת יותר מדרגות כדי להגיע לבית הכנסת, אתה, הדרך אצלך הייתה יותר ארוכה, תקבל יותר שכר. כל מי שמצטער יותר לפום צערה אגרה, זה השכר הרבה. אומר, אם כן אדם, כמה צריך לחשוב על זה? זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, הגמרא מסכת סוטה מביאה בדף מ"ו. הגמרא אומרת שם, בפרק א' של ספר שופטים, מה כתוב שם? כתוב שיצאו ישראל ללכת לכבוש את בית אל. זו רמלה של היום. רמלה על שם השם, שרם השם. בית אל, נקראת על שם בית אל. זו הייתה בית אל הקדומה. באו לכבוש את בית אל, לא יכלו לכבוש את העיר, ולא ידעו את מבואות העיר. עיר סתומה, מה היה? עיר בית אל כולה בנויה בראש ההר, מוקפת כולה חומה, אי אפשר להיכנס אליה, והשער של החומה מוסווה. איך היה מוסווה? והחומה, השער, היה מערה. בנו את השער אחרי מערה, אתה צריך להיכנס למערה. אז המערה מסתירה את השער של החומה, ואת פתח המערה היה מוסתר באמצעות עץ לוז. הגמרא אומרת שהעץ הזה היה חלול, עץ ענק, עתיק יומין, חלול כולו, יש לו פתח מוסווה, נכנסים דרך הפתח, נכנסים לתוך העץ, מי יעלה על הדעת צריך להיכנס לעץ, נכנסים לתוך העץ, ומהעץ נכנסים לפתח נסתר של מערה, והמערה כולה חושך ואפלה, הולכת בצורה זיגזג, אז סיימים את המערה, שער החומה. ככה נכנסים לעיר. ככה עשו שאף אויב, שום איש מבחוץ, לא יגלה את העיר הזאת. באו המרגלים של ישראל, רוצים למצוא את פתח המערה, לא מוצא, את פתח העיר, לא יודעים, מקיפים, מקיפים, מקיפים. חיכו, ראו איש אחד יוצא מפתח העיר הזה. שאלו אותו, איפה העיר? הוא פחד לגלות, אלא יש זקיפים למעלה, משגיחים, צופים. יש כל מיני תצפיתנים מלמעלה, אלה לא צריכים לא משקפת ולא כלום, אלה יש להם עיני עטלף, רואים מרחוק, עיני ינשוף יש להם. אז הוא פחד, מה עשה? גם יש מחלוקת בגמרא, חזקיה אמר, עיקם בשפתיו, רבי יוחנן אמר, הראה באצבעו. זאת אומרת, הוא הסתיר את היד ועשה ככה עם האצבע. ככה רק עם האצבע עשה. ושאומרים לו, רבי חזקיה אומר, עם השפתיים הוא עשה ככה, עם השפה, נתן זה תנועה קטנה בשפתיים, יענו מפה הכניסה, הראה להם רק את מבוא העיר. ראו זה דרך העץ, נכנסו דרך הלוז, עץ לוז, ומהלוז הלכו למערה, ומהמערה נכנסו לעיר, נפלה כל העיר בידיהם. ברכו אותו את האיש הזה שמה שיעשה יצליח. יצא משם, כתוב בפסוק אחרי זה, הלך בנה העיר, וזו עיר קרא שמה לוז. וילך ארץ החיטים, רש"י אומר, זה לא החיטים שבארץ ישראל, עיר אחרת בכלל, אנחנו לא יודעים איפה היא, מקום נעלם. וילך ארץ החיטים, ויבנה העיר, ויקרא שמה לוז. ומה היא לוז? שמה הגמרא אומרת, היא לוז, שממנה מביאים תחלת, זה התחלת של הציצית, שצובעים את הציצית בתחלת, זה לא היה התחלת המסכנים היום, יש כאלה לובשים חוטים, באים מראים לנו את זה, זה בושה, אסור לעשות כן. וזה יהורה, חכמים לא עושים כן, מה אתה נהיית צדיק יותר מהחכמים, לובש תחלת? אז הזוהר הקדוש כותב, תחלת אין לנו עכשיו, שיבוא משיח הוא יגלה לנו איפה זה התחלת. לא כל אחד יבוא ויגיד זה תחלת. תחלת היה בלוז, וזה הרבה כסף עולה, זה דם של דג, דג מיוחד, שזה הצבע של הדם שלו, מזה צובעים תחלת ועושים כלי, בגדים לכהן הגדול, וחוטים בשביל הציצית, פתיל תחלת. אז ממנה תחלת. והעיר הזאת, אומרת הגמרא, בא סנחריב ולא בלבלה. הלא סנחריב, מה שמו? זה היה רשע מרושע, שיחתו ריב. למה שמו סנחריב? שיחתו ריב. מי שמדבר איתו, על המקום כדור בראש מקבל. זה החריב את כל העולם כולו. בלבל. הביא תושבים מכאן, להעביר לשם. הביא מפה, ההוא זה של יוגוסלביה, זה צעצוע לידו, לא יודע כלום בין ימינו לשמאלו. סנחריב היה בטרנספר מספר אחד, היה מגלה מעיר זו לעיר ההיא. למה? כדי שלא ימרדו נגדו. אז כדי שיהיו מורדים צריכים להיות תושבי המקום, אז הם נאחזים בחבל הארץ בכל ליבם ונפשם. שהוא מביא אנשים זרים, אין להם שום עניין עם המדינה, אז כבר לא מעניין אותם מתערב בפוליטיקה. אז הוא מה עשה? הביא אנשים מהצפון, הושיב בדרום, מהמזרח, הושיב בצפון, מהמערב, החזיר למזרח, וככה בלבל עשה חרבת השלם, דייסה, הגיע לנוז, לא הצליח. בא נבוכדנצר ולא כבשה. נבוכדנצר את כל העולם כבש, את לוז לא הצליח. למה? בגלל שהאיש הזה הראה להם את מבוא העיר בשפתיים. אמר רבי יוחנן, כשיבוא אדם לבית דין של מעלה לקבל שכר, כמה שכר. כל פעם שהניח את התפילין וגלגל את הרצועות סביב היד, ושניסה לפתוח את הדלת של בית הכנסת, לפעמים נתפס הדלת, הוא מנסה מפה, מנסה משם. לפעמים אדם מחפש איזה משהו בספר, ניגש לארון ספרים, מוציא ספר, לא מוצא, מוציא עוד ספר, מחפש איפה ההלכה הזאת כתובה, איפה הספר הזה נמצא. והאדם מקטט רגליו בחנויות, ללכת לקנות איזה כלי קודש, איזה דבר. כמה שכר יקבל על כל פסיעה, על כל תנועה, על כל צעד, על כל שעל. לכן אמר רבי טרפון, והשכר הרבה. ואומר רבי דוד הנגיד, נכדו של הרמב״ם עליו השלום, רבי דוד, בנו של רבנו אברהם, רבי אברהם בנו יחידו של הרמב״ם. כותב רבי דוד הנגיד על המשנה הזאת, יש לו פירוש על מסכת אבות. הוא אומר על המשנה הזאת, דע שנעים הדברים למי שאמרם. רבי טרפון זה תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, שלא הניח משנה, אגדה, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, שיחת שדים, שיחת דקלים, הכל למד רבי יוחנן בן זכאי, ולימד את כל תורתו לרבי טרפון. רבי טרפון, מי היה חברותה שלו שלמד איתו תורה? רבי אלעזר בן ערך, שהיה שקול כנגד כל תלמידי רבי יוחנן, זה חברו הטוב של רבי טרפון. והיה לו עושר גדול, עושר גדול עצום מאוד, ועזב את כל העושר שלו והיה הולך ללמוד תורה. פעם אחת ידוע, הגמרא מספרת לנו בירושלמי, שרבי טרפון היה הולך ללמוד תורה בשלוש שדות, קרמים, פרדסים, בלי סוף. היה הולך בדרך, פגש אותו השומר של העבודה השין גימל שלו, הוא לא מכיר את בעל הבית, היה הולך ללמוד תורה, אמר לו, בואי לה אדוני, אנחנו עונת הקטיף, התפוחים נרכבים בעצים, אנחנו צריכים, אמר לו, עזוב אותי איזה תפוחים, הולך ללמוד תורה. לקח אותו ושם אותו בתוך שק ונסע אותו עליו, והוא היה איזה עבדה גורילה כזה גדול. לקח את רבי טרפון, נכניס אותו לתוך שק, וזה רבי טרפון פחד. עכשיו הוא לא גילה לו שהוא רבי טרפון, בסוף שמע שהוא מתקרב ליד הים, הוא פחד שהוא זורק אותו לים. אמר לו, אמר לעצמו, אוי לו לטרפון שהורגו זה. שמע איש שזה אומר טרפון, אמר, מה אתה רבי טרפון? מהר, סלח לי, אתה בעל הבית, תבקש סליחה. אמר רבי טרפון, אני השתמשתי בכתרה של תורה, הזכרתי את שמי טרפון, כל ימיו ישב בתענית על המילה הזאת, שהוא השתמש בכתרה של תורה. אמר, אוי לו לטרפון שהורגו זה. אז השחרו שינם מפני התענית, צם כל ימיו. אומר, זה רבי טרפון שאמר, היום קצר והמלאכה מרובה, הוא ידע מה הוא מדבר. וזה רבי טרפון שהיה מכבד את אמא שלו, איזה כבוד, איזה כבוד עשה לה, שפעם אחת איבדה פוזמיקי שלה, כך אומר התוספות, יש בירושלמי, פעם אחת איבדה פוזמיקי שלה, הסנדל שלה נקרע, נעלי בית, ולא נתן לאמא שלו ללכת צעדים יחפים, ושם ידיו תחת רגליה, לקח אותה עד המיטה. ושוב, הייתה עולה למיטה, המיטות שלהם גבוהות, היה מתכופף, אומר, אמא תדרכי עליי ותיכנסי למיטה. שבא פעם אחת היה חולה, ובאו חכמים לבקרו, התחילה לספר להם את מה שהוא עושה. אמרו לחכמים, אם ככה הוא עושה, לא הגיע לחצי כיבוד אביהם. שואל רבנו יוסף חיים, למה הם אומרים ככה? הבן אדם חולה, ופותחים את הפנקסים שלו. למה הם כאילו מקטרגים עליו? יגידו, יפה הוא עושה, הוא מקיים כיבוד אביהם. לא, לא הגיע לחצי. תשמעו מה אומר רבנו יוסף חיים. תראו, חכם רואה מה שאנחנו לא רואים. אנחנו לא תמיד מבינים, החכם יודע מה שעושה. לפעמים קורה, ואם ילד חולה לחכם, הרב תברך אותו, אז הרב מברך אותו. לא, הרב תגיד את שמו, קוראים לו שמואל, הרב לא אומר את שמו, הוא אומר לא תגיד את שמו, הרב יודע מה שעושה. כתוב שאת החולה לא טוב להזכיר את שמו, זה יתרע מזלה, אז הוא מברך אותו בלי שם, בלי שמו. אם הוא לא נמצא לפנינו, זה משהו אחר, אנחנו נזכיר את שמו. אבל שהחולה לפנינו, לא מזכירים את שמו. אז למה החכמים ככה אמרו על רבי טרפון? אומר, תשמע, הם פחדו וידעו שפותחים את הפנקסים שלו ורוצים לקחת אותו לשם. עכשיו הדין הוא שאם אדם ישלים את תיקונו בעולם הזה, מיד לוקחים אותו, אפילו רגע נוסף לא נשאר בעולם. למה אדם נשלח לפה לאיזה שליחות? איך יודעים לאיזה שליחות הוא נשלח? אם אתה רואה אדם מוסר נפשו על איזה מצווה בלב שלם, יש מצווה שאותה הוא מקיים עד הסוף, הוא מדקדק עליה בכל כוחו ואונו, הוא בא לעולם לצורך המצווה הזאת. ביום שישלים את המצווה הזאת הוא הולך. הם שמעו ממנה את כל המסירות נפש של רבי טרפון על מצוות כיבוד אביהם, אמרו אם כן הוא כל כך אוהב את המצווה הזאת, הוא בא בשביל כיבוד אביהם, שהוא ישלים את זה, הוא לא יישאר פה. אז אם אנחנו נגיד כן הוא מקיים את זה, כמו שאמרו בדין למטה, כך יגידו בדין של מעלה ויקחו אותו מהעולם. הם רוצים שהוא יישאר פה. אמרו לה, אם ככה הוא עושה, עוד לחצי לא עשה. יענו, בן כמה הוא? בן 110? עוד 110 שנים צריך להיות. אז העריכו את ימיו עוד. יודעים חכמים מה שאומרים. זה מראה היום קצר והמלאכה מרובה. ואומר רבי דוד הנגיד, בוא ראה מה שעלה לו לחירם מלך צור. האיש שהכי הרבה חי בעולם, חירם מלך צור, 1,200 שנים חי. מחשף גדול היה. חירם, מה היה עם חירם? חירם זה רשע היה. בסוף ימיו כפר והיה מחשף. הגיע ל-1,200 שנה, אמר שהוא נהיה אלוהים. זה יש הרבה משוגעים. היום יש הרבה גם, אומר הוא אליהו הנביא, יש אומר הוא המשיח, יש אומר הוא אני לא יודע מי עוד, משה רבנו, כל מיני, יש היום בעוונותינו הרבים, כל מיני מינים באו בדור שלנו. כל מיני כתות למיניהם. היה חירם מלך צור. והיה לו קבלות על זה. תשמעו מה הגמרא אומרת עליו, משהו מדהים. זה מובא גם בילקוט ירמיה. 1,200 שנה חי, הלך בנה לו ארמון מיוחד במינו שאין דוגמתו בכל העולם, בתוך הים, באוקיינוס. ירד לאוקיינוס, מי יכול להיכנס לתוך אוקיינוס? גלים שם כל גל 50 מטר. חירם בנה לו ארמון שם. ואיזה ארמון? הפוך, הכל נגד ההנדסה, נגד חוקי הטבע. אומרת הגמרא, ארמון עם 7 קומות, כל קומה עם רקיע ושמיים וכוכבים וחמה ולבנה והכל מה שאתה רוצה. יש שם למטה קומה ראשונה 500 אמה על 500 אמה, אולם 250 מטר אורך על 250 מטר רוחב, אולם, וכולו עשוי זכוכית קריסטל. זכוכית קריסטל, שמעת מה זה? זה אולם שלם, ושם יש צורת לבנה וכוכבים ודגים וכל סוגי החיות שבעולם, כמו תיבת נוח עשה שם אקווריום. קומה שנייה עליה בנה רקיע ועליה עוד זה, הוא אמר זה אדמה אעלה על במותיו, אדמה לעליון. הקדוש ברוך הוא לא יושב להבדיל על 7 רקיעים, יש 7 רקיעים בשמיים ומעליהם הקדוש ברוך הוא, להבדיל אלף אלפי הבדלות. הרשע הזה אמר אני כמוהו, בנה אחרי זה עוד קומה 1,000 אמה, הפעם זה כבר 500 מטר, כולה ברזל, ברזל אמיתי, יצוק, יצק ברזל, ועשה שם כל סוגי החיות שבעולם יש לו שם. עליה בנה, עכשיו כל הולך, הולך הוא מוסיף, לא הולך הוא פוחת. שבונים בניין אז למעלה עושים פחות, שיוכל יהיה יציב, למטה יסודות רחבים. כאן עשה הפוך, למטה צר ולמעלה הולך הוא מתרחב. עליו הלך בנה קומה שלישית כבר, גם היא ברזל, 1,500 אמה. עורך על 1,500 אמה רוחב. הוא בא כל מיני עופות, וכל מיני דגים, כל מיני בריות, ושרצים, וזוחלים, נחשים, לטאות, חומץ, אכבר, ינשוף, תנשמת, יודע מה שיש לו שם, זואולוגיה, גן החיות הזואולוגי. אחרי זה הגיעה קומה רביעית, 2,000 אמה, קומה רביעית, כולה עופרת, הכל מעופרת, והכל כוחות טומאה, שמות של טומאה שם, מלאכי חבלה, סטנים, מה שאתה רוצה יש שם. אחרי זה הגיעה קומה 5, קומה 5 זה 2,500 אמה, כל פעם מוסיף עוד 500 אמה, כולה נחושת, נחושת טהור, עשה הכל נחושת, ושם גם כן כל מיני כוחות טומאה, שדים ורוחות ובריות משונות, לא חיסר כלום. אחר כך קומה 6, הפעם זה כבר נהיה 3,000 אמה, 1,500 קילומטר וחצי אורך, קילומטר וחצי רוחב, כולו כסף טהור, 1,500 אמה. אחר כך קומה 7, זהב טהור, זהב טהור, 3,500 אמה על 3,500 אמה, והוא יושב שם, עשה לו כיסא כבוד, דוגמה של שלמה המלך עם 6 מעלות ועם חיות הקודש וכל התמונה, ציור של מעלה, וישב שם ואמר, מי כמוני, אף אחד לא יכול עליי, 1,200 שנה. וחס ושלום כפר בעיקר והיה אומר שהקדוש ברוך הוא לא יכול עליו, חלילה וחס. והנה מה עשה הקדוש ברוך הוא, שלח את הנביא יחזקאל אליו, אמר הנביא יחזקאל, לא יכול אני להיכנס אצלו. כתוב בפסוק, ויקחני בציצית ראשי, תפס הקדוש ברוך הוא יחזקאל הנביא מהשערות של הראש, שלח אותו, הנחית אותו בהליקופטר ללא טייס וללא גלגלים וגם בלי פרופלור, שליח אותו ישר, הנחית אותו מעל הכיסא של חירם מלך צור. זה נבעל, מי אתה? אומר, אני בן אדם, יחזקאל בן בוזי הכהן, הקדוש ברוך הוא שלח אותי אליך. כה אמר השם, הנה נבוכדנצר בא ולוקח שישתיך ולקחתי מרכבותיך מידיך ולקחתי אותך ואתן את בשרך לעוף השמיים ולחיית הארץ. אומר, מי אני? אני אלוהים. אני אומר, איזה אלוהים אתה, שקרן רמאי. והתחיל לגדף אותו חזקיהו המלך. מיד בא נבוכדנצר, אמרה אומרת, איזה דברים עשה. אמו הייתה חיה, בעל את אמו בפניו, זה כל הכוח של התומה הייתה מאמו, אמו הייתה מכשפה. ואחרי זה לקח אותו, שם אותו בתוך כלוב, אמר לו, אתה תהיה אחר מכולם, אתה יחס מיוחד. כל יום תראה זה הרשע, זה נבוכדנצר, זה סבא של סבא, שזה מחשמו סדאם חוסיין, שם רשעים ירכב, הוא מצאצאיו זה. הושיב אותו לידו, כל יום היה אוכל ארוחה, מסיים, חותך מבשרו כשהוא חי, שתי אצבעות בשרו, וטובל בחומץ, כינוח סעודה, יענו זה הגלידה, מנה אחרונה. גלידה בקרמל. זה היה אוכל שתי אצבעות מחירם, בעודו בחיים, כל יום אכל ממנו. שואלת הגמרא, טוב, בסדר, עד שמת. טוב, מה נהיה עם הפלטין הזה? איפה הארמון הזה? שואלת הגמרא, וארמון מה נהיה איתו? גנזו לצדיקים לעתיד לבוא. תזכרו בתוכנית שהמשיח יביא איתו, יום סיורים יש לנו איתו. משיח אחרי שיבוא לוקח אותנו יום סיורים. בין הסיורים לוקח אותנו לראות את הפלטין של חירם מלך צור, זה צריך לראות את זה. זה השכר שעתיד להיות הצדיקים, בעזרת השם יראו עינינו וישמח ליבנו בבניין את המקדש, שמהרה בימינו, אמן.